אנחנו נלמד היום מזמור פרק קלמד. פרק קלמד, פרק מוכר לנו, בעיקר עשרת ימי תשובה, אנחנו יודעים שבכל אחד מהימים אנחנו מוסיפים את המזמור הזה. אומר פסוק א', שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. פירוש הפשוט, דוד המלך מדבר כאן על היהודי שנמצא בגלות, הוא קורא לקדוש ברוך הוא ומבקש את הגאולה ממעמקים, מעומק הגלות. מה הכוונה עומק הגלות? כמו נמשל, כמו מעמקי מים. נמצא בעומק, משם הוא קורא וזועק לעזרה, זה הפשט הפשוט. אבל כמובן יש לפסוק הזה משמעות יותר פנימית, שזה גם מה שהזכרתי קודם, אומרים את זה בעשרה ימים, כפי שמבואר בחסידות שיש בנפש, עומקים, עומק לפנים מעומק, וכל יום מעמקים זה לא סתם מעומק, אלא מעומק שהוא בא לפנים מעומק, אמור יהודי לעורר פה את עומק הנפש, וזה שייך לכל יהודי. לפעמים אנחנו מכירים במזמורים שמציינים שם, כתובת, מי אומר את זה? אז זה משהו שייחודי בעיקר למי שאומר את זה, בשם כל ישראל. כשלא מוזכר שם, זה משהו שייך לכל יהודי, כל יהודי אומר את זה. השיר מעלות ממעמקים קראתיך, מי אומר את זה? כל אחד. ככה זוהר מדגיש על המזמור הזה, זה שייך לכל יהודי ויהודי לעורר את העומק הנפש הזה של יהודי, לקרוא לקדוש ברוך הוא. כתוב שכשיהודי קורא לקדוש ברוך הוא מהעומק, אז הוא מפסיק לחשוב על הבעיות של עצמו. אם אדם מתפלל על הצרות של עצמו, יש לו בעיות, יש לו צרות מוכניות או גשמיות, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישחרר אותו מהם. כשאדם מגיע לעומק הנפש האמיתי, אז הוא מבין שהבעיה העיקרית היא גלות השכינה. מזה נובעים כל הבעיות האחרות הפרטיות. אז במילא, ממערכים קראתיך, כשאדם קורא מהעומק, אז על מי הוא מבקש? על השם, על גלות השכינה. זה העומק האמיתי שמעורר את הבקשה האמיתית, וכשזה יסתדר, אז כמובן כל העניינים גם כן יסתדרו. יש את המושג הזה גם במובן פנימי, מעניין ב... מכתב המודפס בספר היום יום, המכתב של הרבי הרש"ב שהוא כתב לכבוד חגיגת י"ט כסלו, אז הוא מזכיר שם בקטע השלישי של המכתב, הוא פותח במילים ממעמקים קראתיך השם. גם כן הוא מדגיש את העניין הזה של מעמקים, הוא מסביר מה זה מעמקים, להמשיך את העומק, את הפנימיות של התורה והמצוות, מהעומק והפנימיות של עצמות השם. אבל איפה זה יבוא לידי ביטוי? לפעמים אדם מדבר, מה שנקרא, מדבר גבוה, חושב גבוה, הוא נמצא בעולמות עליונים, אז הוא מוריד את זה, שלא נתבלבל, הוא מוריד את זה ואומר, במה זה בא לידי ביטוי? איפה יעידו שאכן העומק האלוקי והעומק של הנפש שלך מהיר, לגרש מאיתנו כל מידה רעה ומגונה מהמידות הטבעיות. כשאדם מצליח להתגבר על המידות המגונות שיש לו בטבעיות שלו, זה הביטוי שעומק הנפש מאיר אצלו. אחרת, אם זה רק נשאר בעליונים וזה יורד למטה, אז כנראה שהוא לא נגע באמת בעומק פנימיות התורה והמצוות, או בעומק בפנימיות של עצמות האנשים. נמשיך הלאה פסוק ב'. מה מבקש היהודי? אדוני, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, אני בא מעומק הלב, אני מבקש ממך שתקשיב לי, תהיה מאוזניך קשובות, הכוונה היא שתהיה בהקשבה לבקשה שלי. מה בעצם הבקשה? היהודי רוצה לצאת מהגלות הפרטית והכללית. הגלות הפרטית זה להשתחרר מהיצר הרע שמפריע לו ומכשיל אותו בכל מיני עניינים, ומהגלות הכללית, זה תלוי בזה. זה אומר פסוק ג', אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, דהיינו. אם אתה לא תוריד לנו, תמחול לנו, תסלח לנו על האבונות שלנו, אז אם אתה תשאיר אותם חלילה כדי להיפרע מאיתנו מהם, אז מי יעמוד? מי יכול לעמוד, מי יכול להתקיים לפניך? כדי שנוכל להתקיים, אז אנחנו בעצם מבקשים שלא יישאר שום זכר מהם. ובאמת, כשאדם מקיים מצוות, אז כמובן בפנימית התורה, שהמצוות זה גילויים של שם הוויה, כל מצווה קשורה לאות אחרת משם הוויה, כשיודעים לקיים מצוות הוא מגלה את שם הוויה בנפש שלו וזה גורם שיושפע עליו את כל העניינים הטובים. כשחסר לו מצוות, כשהוא לא מקיים מצוות, אז אין את הגילוי של שם הוויה, אז חסר לו את כל ההמשכות האלוקיות שהיה צריך להיות. פה היהודי מבקש, הוא אומר, למרות שיש אבונות, למרות שהוא לא קיים את מה שצריך, הוא רוצה קראתיך הוויה, הוא רוצה לגלות ולהמשיך את שם הוויה לנפש שלו, למרות שהוא לא קיים. אם זה בא ממעמקים, מעומק הזה, משם, מעומק הזה, כמו שנקרא בפסוק, מיד הפסוק הבא, מעומק הזה באה הסליחה. הסליחה גורמת לתקן גם את החסרונות, ובמילא להמשיך גם המשכות, שהוא בעצם לא ימשיך אותם במעשה המצוות. והדוגמה, הקיצונית, אבל הדוגמה לדבר, זה הסיפור עם רבי אלעזר בן דודאיה, שלמרות שלא היה לו שום, למשך חייו, שום מצוות, להפך, היה ההפך לגמרי, אבל ברגע שבעומק הנפש שלו התגלה, אמנם ברגע האחרון, לפני, הוא יצא נשמתו מהתשובה הזו, אבל ברגע שעומק הנפש הזה התגלה אצלו, אז נהיה סליחה, ואז הוא נקרא רבי אלעזר בן דודאיה, הוא קיבל את הכינוי רבי, כי כל ההמשכות שהיה צריך להיות על ידי קיום המצוות, נהיו אצלו מהעומק הזה, וזה אומר בפסוק הבא, פסוק ד', כי עמך הסליחה למען תברא. אתה הקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לסלוח. הסליחה באה רק ממך. ולמה הקדוש ברוך הוא ישמר את היכולת לסלוח רק אליו, רק אצלו? רק הוא הבעל הבית היחיד לסלוח. אין, הסליחה לא מופקדת בידי המלאכים, השרפים, הם יסלחו. לא, אף אחד לא סולח, רק הוא. למה? למען תברא. המילה תברא זה מלשון עירה. כדי שיהיה עירת שמיים מלאה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא שמר את הסליחה בידיים שלו. כי אם, ככה מפרשים אומרים, שאם הסליחה הייתה תלויה במהלך כזה או אחר, אז הבן אדם היה, לא היה לוקח את זה ברצינות, היה אומר, טוב, המלאך הרי לא חטאתי למלאך, הוא רק ממונה על הסליחה, אז הוא כבר יקל על העניין, ואז היה מחליש לנו את עירת שמיים, כדי לא להגיע בכלל לחטאים מלכתחילה. אבל ברגע שאנחנו יודעים שהסליחה תלויה אך ורק בו, כי עמך סליחה, לא חטאנו והוא רק הוא יסלח לנו. אז במילא זה ישמור יותר שיהיה לנו עירת שמיים, למען תברא, יהיה לנו עירה ממנו, ובמילא נגרום לכך שנשמור שלכתחילה לא יהיו אבונות. אבל אם חלילה היו אבונות, אז המעמקים יכול לעורר את הסליחה, לוותר את לסלוח על החטאים. פסוק ה', קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. לפעמים יש פסוקים, שנראה זה גם בפסוק הבא, יש ביטויים שכופלים את עצמם פעמיים, אותו דבר, הכפל בא בדרך כלל לחזק את העניין. קיוויתי השם קיוותה נפשי, זה אותו רעיון, אני מקווה אליך, אני מייחל אליך. או, מפרשים אומרים שבכל אופן כתוב פעמיים, שזה בעצם בא לחלק, אני מקווה אליך כאן בעולם הזה, ואני ממשיך לקוות גם אחרי שזה נפשי, גם שזה בלי גוף, גם למעלה, גם שם ממשיך לקוות. למה אני מקווה? ולדברו אוכלתי, כל האיחול וכל התקווה של יהודי, זה להבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיוציא אותנו מהגלות, ישחרר אותנו מכל העניינים המעיקים עלינו, ומכיוון שאנחנו מקווים לדברו, אז לכן אנחנו אכן לא איבדנו את התקווה אף פעם, בשום מצב, תמיד יש לנו תקווה שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותנו מהגלות הכללית והגלות הפרטית. פסוק ו', נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה הכוונה בפסוק הזה? ומפרשים בפשט כמה אופנים להבין את זה. אופן אחד אומר, אני מאוד נפשי להשם, אני מקווה מאוד מאוד אליך, כמו הפסוק הקודם, קיוויתי השם קיוותה נפשי, אני מאוד מאוד מקווה אליך, מאוד מצפה אליך. רוצים להביע את הציפייה שאנחנו מצפים אליו בצורה הכי חזקה, אז אומרים דוגמה, יש אנשים שהם שומרים, שומרים על העיר, על החומות בלילות, אדם שנמצא במשמרת לילה, מה כל הלילה הוא חושב? מתי כבר יבוא הבוקר? מתי כבר אני הולך לישון? מתי כבר אני אגמר לי המשמרת ואני אוכל ללכת לישון? אז השומר הזה הוא כל הלילה מצפה לבוקר. אז אומר היהודי, נפשי להשם, הנפש שלי מצפה אליך יותר משומרים לבוקר. הרבה יותר מהשומרים שמחכים לבוקר שמחלו סוף סוף ללכת לישון. זה אופן אחד איך להבין את הפסוק הזה. יש באופן אחר המפרשים אומרים שהמילה שומרים לבוקר זה לא בא לשלול שאנחנו יותר מהשומרים לבוקר, אלא זה בא לתאר את הכיווי של הנפש. מה הנפש שלי מקווה? היא מקווה על מה היא שומרת? שומרת זה כמו שנאמר אצל יעקב אבינו, אבי שמר את הדבר, הוא חיכה, הוא ציפה. מה הנפש שלי מקווה? לבוקר. אנחנו מחכים לבוקר הגאולה, הגאולה זה בוקר, הגאולה זה אור, אז הנפש שלנו מקווה לבוקר. אופן שלישי אומרים, יש מפרשים אחרים בפשט אומרים, שהנפש שלי מקווה להשם. במה זה בא לידי ביטוי? איפה רואים בפועל שאתה מקווה? שאתה קם באשמור את הבוקר להתחיל את עבודת השם שלך. אתה לא מבלה את כל הלילה שלך במידה לישון. אלא אתה שומרים לבוקר, שומרים לשון השמורת. משומרים לבוקר, אני בא באשמור את הבוקר, ואני קם כדי לעבוד את השם, כי אני כל כך מייחל ומצפה, אז אני כבר, אין לי סבלנות לחכות עד שיהיה ממש בוקר. פסוק ז'. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. יהודי צריך לייחל, לייחל דהיינו, לקוות, לצפות אל השם, לקוות לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מקור החסד, מקור החסד בא ממנו, והרבה עמו פדות. מה הכוונה? הרי בחיים חווית הרבה מאוד תחנות שבהם הוא פדה אותך מכל מיני עניינים, מכל מיני מצבים. יש לה הרבה יכולות לבדות, יש לה הרבה הזדמנויות והרבה היסטוריה שאתה מכיר מהחיים שלך שהוא פדה אותך, אז במילא לא חסר לו להמשיך לבדות אותך. אז תייחל אליו, כי יש לו חסד רב, הוא יבדה אותך גם מהגלות. עכשיו, בדרך כלל אנחנו יודעים, מכירים, מה הסדר, כדי שיהיה גאולה. קודם כל, ניפטר מהאבונות, יהיה נקיים, ואז יהיה גאולה. פה אנחנו רואים בפסוק, שלפעמים, כמו שנאמר, לא החזיק לעד הפה, כי חפץ חסד. פה אנחנו רואים, אומרים, הקדוש ברוך הוא הרבה עמו פדות. אתה, יש לך הרבה יכולת לבדות אותנו מהגלות. עוד לפני שתבדה אותנו מהאבונות, תבדה אותנו מהגלות. ואז בפסוק ח' אחריו, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. דהיינו, כמו שאומרים המפרשים, האבונות לא יעקבו את הגאולה. הגאולה בסוף תגיע בכל אופן. למה? כי הקדוש ברוך הוא יבדה אותנו מהגלות, וביחד עם זה הוא גם יבדה אותנו מהאבונות. דהיינו, זה לא אמור להיות אחד עיכוב לשני, אתה יכול לעשות את שניהם יחד, ואפילו להקדים את הגאולה לפני הגאולה מהאבונות, וזה בעצם המזמור שכל כולו מייחל ומצפה וכל מיני ביטויים לגאולה פרטית, לגאולה כללית, וזה בא ממעמקים, זה אמור לבוא ממעמקים, כדי אכן להביא את הסליחה ואת הגאולה ואת הבדות, שנזכה לזה בעזרת השם מיד ממש.